טוב, מוריי ורבותיי, מסכת חולין בדף חפי, אבל אנחנו עדיין בדף חבדלת עמוד ב' במשנה. אז עכשיו אני אתן כמה מושגי יסוד בין כלי חרס לבין שאר כלים. אנחנו יודעים שאב התומה מתמה, יש דרגות שונות של תומה, יש אבי אבות התומה, זה תומת מת, נניח אותו בצד. אב התומה, מקור של תומה, כמו נבילה, כמו שרץ, כמו שכבת זרע, כולם הם אב התומה. חוץ מתומת מת, יש עוד תומות. עכשיו, אב התומה מתמה אדם וכלים. ברגע שהוא יורד דרגה, אז הוא תמיד, שנוגע דבר בדבר, זה מוריד מתח. אב התומה שנוגע במשהו, הופך להיות ראשון לתומה. ברגע שהופך להיות ראשון לתומה, הדבר השני, הוא כבר לא מטמא אדם וכלים. הוא יכול לטמא רק אוכלים ומשקים.
ירידת מתח.
ובירידת מתח, אז לגבי חולין, הוא יכול לטמא עד רמה 2. כלומר, אב התומה מטמא אדם וכלים פלוס אוכלים ומשקים. ברגע שנהיה ראשון לתומה הדבר, אז הוא יכול לטמא רק אוכלים ומשקים, והופך אותו לשני. בחולין אין יותר משני. הוא רק פוסל אותו, הוא לא ממשיך. אבל בתרומה יכול להפוך אותו לשלישי. כאמור, אוכל ומשקה. ובקודש אפילו יכול להפוך אותו לרביעי. וכאן נגמר קו התומה. עכשיו ככה. כל כלי מקבל תומה מאב התומה. הוא לא יכול לקבל תומה מראשון לתומה. אז למשל, שרץ מת, אחד משמונת השרצים שמת, זה נקרא אב התומה. אם הוא נגע בכלי, מטמא אותו. אז יש דין כזה, אם הוא נוגע בשאר כלים, הוא מטמא רק אם הוא נוגע. אם הנבילה של השרץ או של הנבילה נוגעת בו, בין מבפנים, בין במחוץ, בין קרקעיתו, בין מידיותיו. אז יש בזה פלוס ומינוס. מצד אחד, יש חומרה שזה מטמא מכל הצדדים, אבל מצד שני יש כולה. אם יהיה תלוי, דוגמה, נגיד שזה כלי מתכת, ואני לוקח שרץ, ואני תולה אותו כאן בחלל הכוס, אבל זה לא נוגע בדפנות, לא נטמע, לא יטמא. כדי שיטמא הוא צריך לגעת או כאן או כאן או כאן בפנים או בתחתית. אז מצד אחד חומרה הוא נטמע מכל צדדה, מצד שני כולה, שאם הוא לא נוגע, רק תלוי באוויר עם איזה חוט, הוא לא מטמא. מה שאין כן כלי חרס, בדיוק ההפך, יש חומרה וכולה, חומרה שכדי שיתמה לא צריך לגעת, אלא אפילו אם הוא תלוי באווירו מתמה, אבל כלי חרס מתמה רק מתוכו ולא מגבו, ולא מתחתיתו ולא מידיותיו. אז יש בזה, עכשיו יש עוד כמה דינים בכלי חרס שנראה בהמשך. אומרת המשנה.
אני חושבת זה רק שמונת
השרצים. אחד משמונת השרצים רק, כמובן. לא כל שרץ, רק שמונה שרצים שהתורה מדברת במותם, לא כמו שרבים טועים, כשהוא חי זה אולי לא היגייני, אבל הוא לא מתמה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יעמוד. אומרת המשנה, הטהור בכלי חרס, הרי מה אמרנו? מה טהור בכלי חרס? אם שרץ מת נוגע בגבו או נבילה נוגעת בגבו, הוא לא יתאמה. כדי שכלי חרס יתאמה, צריך מתוכו הטהור בכלי חרס. היינו גבו של כלי חרס שלא מקבל תומה, תמה בכל הכלים. אז שאר הכלים זה כן מתמה, כי שאר הכלים מקבלים תומה, בין מגבם, בין מתחתם, מכל הצדדים, בנגיעה כמובן. אז מה שטהור, אם נגע אצל כלי חרס מבחוץ שלא מטמא, בשאר כלים כן מטמא. עכשיו ההפך, והטהור בכל הכלים. בכל הכלים, אם יש תומה בתוך הכלי ולא נוגעת בו, תלויה באווירו, לא מקבל הכלי תומה. אבל בכלי חרס כן יקבל תומה, אז מה שמותר בזה אסור בזה. והטהור בכל הכלים, היינו תומה שנמצאת באוויר, תמה בכלי חרס. אומר רשי, בא רשי ואומר כאן, לא, אין כאן רשי, אז נראה גמרא. אומרת הברייתא, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא. בעצם היא באה להסביר את המשנה. אוויר של כלי חרס, אוויר שנמצא בתוך כלי חרס, תלוי שם איזה דבר מטמא, נגיד שרץ מת, למרות שהוא לא נוגע בדפנותיו, אז הוא טמא. אוויר כלי חרס טמא, אבל גבו טהור, אם נגע אפילו השרץ בגבו, בתחתיתו או בידיותיו, הרי הוא טהור. זה כבר טהור. כן? אבל כמובן, אם דבר בכלי חרס נטמא מתוכו, גם גבו יהיה טמא. ומטמא אחרים. כלומר, ברגע שדבר מטמא, זה לא רק הצד הפנימי. רק קבלת התאומה או הקרנת התאומה היא מהצד הפנימי. ואוויר כל הכלים טהור. בשאר הכלים, אם תתלה איזה מקור תאומה באוויר החלל הפנימי של הכלי, לא יתמה. וגבן תמה, אבל מצד שני, אם תיגע התאומה בתוכו או אפילו מגבן, שבכלי חרס גבו לא מתמה, כאן זה כן יתמה, נמצא. יוצא איפה? כמו שנאמר במשנה, זה הברייתא תפקידה להרחיב, היא בעצם מקור תנאי שמרחיב את המשנה, שאותה רבי יהודה כתב בתמצית, רבי יהודה הנשיא, רבינו הקדוש, נמצא מה שנאמר במשנה, שהטהור בכלי חרס טמא בכל הכלים, והטהור בכל הכלים טמא בכלי חרס. אם כן, המושגים ברורים, כי עכשיו אנחנו נראה את הפסוקים. נסכם עוד פעם, כלי חרס יש לו חומרה שלא צריך שהתאומה תיגע בתוכו בדפנותיו, מספיק שיהיה תלוי, נכון? הנה, אבל בכלי הכלים אחרים אם לא ייגע, לא יתמה. אבל יש כולה בכלי חרס, אם ייגע בו תאומה בצד מלמטה בידית לא יתמה, רק אם הוא נוגע בתוכו או באווירו. שאר כלים, באוויר לעולם לא יתמה, אבל נגיעה מתמה אותו, מקור תומה מתמה את הכלי, בין מתוכו, בין מגבו, בין תחתיתו וכו'. אומרת הגמרא, מינה הנה מילי, מאיפה אתה יודע שכלי חרס מקבל תומה מאווירו גם בלי מגע? דתנו רבנן. כתוב לגבי, כלי, לגבי שמונה שרצים, שמתמים, זה כתוב בתורה לדין שמונה שרצים, אבל בעצם זה גם יהיה הדין לגבי נבילה. אז בעצם שרץ מת, מהו? אב התאומה. הוא מתמה גם אדם וכלים. אז עכשיו, כתוב בתורה, הנה הפסוק הראשון, מי שעוד רואה על הלוח, קצת מסתיר למי שיושב כאן, וכל כלי חרס, יש לנו את זה גם כן בסוף העמוד אצל כבדה לדמות ב' בתורה אור, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמע ואותו תשבורו. על מה הוא מדבר? על כלי חרס. אז כל כלי חרס אשר ייפול מהם, שימו לב למילה אל תוכו. ואף על פי שלא נגע, שואלת הגמרא, אתה אומר אף על פי שלא נגע, איפה זה כתוב בפסוק? כתוב בתוכו, אבל אולי הכוונה בתוכו, בפנוכו שנופל בפנים ונוגע בדפנות הפנימיים. אוי נו, אלא אם כן נגע דווקא, נכון, כלי חרס לא מטמא מגבו במגע, אבל בתוכו גם כן לא מטמא, לא מעבירו, כי אם בנגיעה, אולי זה הפשט? לא, אנחנו לומדים שגם מעבירו, איך? עונה הגמרא, ברייתא, רבי יונתן בן נפתולמוס אומר, אחד התנאים, נאמר תוכו לטמא. אמרנו בפסוק בתחילתו תוכו לטמא, שמה שהכלי מטמא אוכלין ומשקים שמונחים בתוכו, שנאמר כל אשר בתוכו יטמא, ונאמר תוכו להיטמא, שהכלי עצמו יטמא מהשרץ, שנאמר כאן תראו בפסוק אשר ייפול מהם אל תוכו וכולי ואותו תשברו. אז עושים כאן גזירה שווה, יש לנו כאן גזירה שווה. מה הגזרה שווה? תוכו תוכו. שני מילים זהות. מה תוכו אמור בכלי חרס לטמא את האוכלים ומשקים שבתוכו? אז מה באמת הדבר הזה? אף על פי שלא נגע, רק נמצא באוויר כבר נטמא, אף תוכו האמור להיטמא. גם תוכו שאמור בשרץ שנמצא בתוך כלי חרס, להיטמא את הכלי עצמו. גם אם השרץ לא נוגע בהדפנות, תלוי באוויר הפנימי של כלי חרס. כמו שהוא מטמא את האוכל והמשקים, כלי חרס מטמא באווירו את אוכל ומשקים שתלויים בו, כך השרץ עצמו שתלוי באוויר כלי חרס מטמא. שואל את הגמרא, רגע, ואת המנהלן, שמה שמונח בכלי נטמא, גם כשלא נוגע בגוף הכלי, מי אמר לך? אוכל ומשקה שתלוי באוויר כלי חרס, שהכלי חרס טמא. הרי הכלי חרס ראשון לטומאה, יכול לטמא אוכלים ומשקים. מאיפה אתה יודע שהוא מטמא בלי שנוגע? אמר רבי יונתן, התורה העידה על כלי חרס שמטמא את כל מה שבתוכו. אנחנו עוברים לדף חפה, ואפילו מלא חרדל. מה פירוש מלא חרדל? מה מיוחד בחרדל? גרגירים קטנים. אם אתה ממלא כלי מלא של גרגירי, נגיד 10,000 גרגירי חרדל בכלי, אז חלק מהגרגירים נוגעים בדפנות, חלק מהגרגירים שמקומם באמצע לא נוגעים, אלא מה? הדפנות תימו את הגרגיר הראשון, הגרגיר את הגרגיר, אבל אמרנו כבר שאין אוכל מטמא אוכל. אתה נוגע באוכל, כל האוכל נטמא, מה שיחידה אחת. אבל אוכל שנטמא לא יכול לטמא אוכל. אז איך נטמא הגרגירים שבאמצע? נטמא על ידי אוויר כלי חרס. אז זה מה שאומר, אפילו מלא חרדל. באמת, כאן התוספות אומר, התוספות כאן אומר שלא בדיוק הכוונה לביצה, כי מדאורייתא כדי שיקבל טומאה צריך להיות בגודל של ביצה. כן? אז לכן, תוספות מאירים שלרבינו תם, שסובר שמדאורייתא אין אוכל מקבל טומאה בפחות מכביצה, צריך לומר במקום חרדל שהכלי מלא ביצים. אז אותו רעיון, נגיד יש כלי 8 ליטר, אתה ממלא בו 50 ביצים, אז חלק מהביצים נוגעים בדפנות הכלי הפנימי, אבל חלק נמצאים בחלל הפנימי, ואוכל לא מטמא אוכל. הכתוסות מאיר שאי אפשר להגיד חרדל. למה נגתה חרדל? בגלל שמדרבנן אוכל מתקבל טומאה בכלשהו. מדרבנן גם גרגיר חרדל יקבל טומאה. אבל מדאורייתא לפי שיטת רבינו תם, רק יש מחלוקת רש"י ורבינו תם, צריך לקבל, יכול לקבל טומאה דבר שגדול רק ביצה. טוב.
אמרנו שיש הבדל לקבל טומאה ולטמא. לקבל טומאה אפילו כזית. לטמא צריך ביצה.
לטמא.
לטמא צריך ביצה.
אבל רבינו תם,
אפילו כזית, איך אנחנו למדנו, בכל הסוגיות.
כן, אבל רבינו תם אומר כאן, תראה, התוספות האחרון בעמוד הקודם. לפי מה התוספות האחרון בעמוד הקודם, לפי מה שמפרש רבינו תם, דאין אוכל מקבל טומאה מדאורייתא פחות מכביצה, זה שיטת רבינו תם. אתה מדבר אולי על שיטת רש"י, לא נקת חרדל דווקא אלא, כלומר אפילו מלא ביצים, ונקת חרדל משום דרבנן מקבל טומאה בכל שהוא. טוב, כשאר רבינו אפרים, שאלה מעניינת, אני רק אקרא אותה, לא נתעסק. כשאר רבינו אפרים, מנהלן דהיינו איתם אוויר, שיש סיר מלא ביצים בכלי חרס. מי אמר לך שהסיבה שהביצים הפנימיות נטמעות זה בגלל ההגדרה שאוויר כלי חרס מטמא בלי לגעת? אולי דילמה ומיתם שכלי חרס מצרף כשגולם נוגעים זה בזה. זה כמו שאני נוגע בכיכר לחם. שרץ, חוץ מכבודכם, מת, נוגע בכיכר לחם, והכיכר לחם זה של חתן, גודלו 2 מטר, אז כל החלל נטמאת, כל הלחם. למה? מפני שברגע שנגעת בקצה הזה, זה זרם חשמלי בכל הגוף. אז אולי גם כן בכלי שמלא ביצים, הטומאה לא בגלל האוויר, בגלל שהכלי מצרף אותם כגוש אחד. נגעת בביצה אחת, נגעת, כמו הביצה, נגעת בצד אחד של הביצה. אז כל הביצים, זה מה שהוא שואל רבינו אפרים, מנהלן דיינו איתם אוויר, דילמה מאיתם שכלי חרס מצרף, כאולם נוגעים זה בזה ונוגעים בכלי, אבל נטלים באוויר לא. טוב, זו שאלה מעניינת, אז עוד ממשיך את הפל, לא נמשיך את זה כי יהיה על חשבון ההתקדמות שלנו בגמרא. נמשיך הלאה. הבנתם את השאלה? יפה. אומרת הגמרא, אמר לי רב עדה בר אהבה לרבה. עכשיו דיון אצל המוראים. ויהיה כלי חרס כמו הסוגיות הקודמות, הקל וחומרים. קל וחומר, תראו. מה המיוחד בכלי חרס? שהוא מטמא מהאוויר, או אפילו לא נוגע. הוא תלוי, השרץ תלוי באוויר עם איזה חוט או עם איזה ענף. הוא לא נוגע בדפנות הפנימיות, הוא מטמא. אז בוא נלמד קל וחומר שכלי חרס יטמא במגע בחוריו מקל וחומר. ומה הכלים האחרים, כלי מתכת למשל, שלא מטמא באוויר. אם היא תשים איזה שרץ באוויר כלי מתכת, לא יטמא אותו אם לא נוגע. בכל אופן, יטמא מאחוריו במגע, כלי חרס יש לו חומרה כזאת, שבלי לגעת הוא מטמא, קל וחומר, תראו את זה בפנים. אמר לי רבה דבר אהבה לרבה, ויהיה כלי חרס מטמא מגבו מקל וחומר. ומה כל הכלים שהם לא חרס, שאר הכלים, שאין מטמאים מאווירם, רק כלי חרס יש לו את הפריבילגיה החומרה הזאת. אז כדי שיתאמו צריך לגעת ממש בדפנות. בכל זאת מתאמים מגבם בנגיעה. כלי חרס שמתאמה מאווירו, שיש לו חומרה כזאת, על אחת כמה וכמה אינו דין שיתאמה מגבו. אמר קרא, תשימו לב לפסוק עם העיגולים האדומים. פסוק הראשון, תלמוד לומר, אמר קרא לגבי תומת אוהל מת, אז לא, סליחה, וכל כלי פתוח, הפסוק השני, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל אוהל הוא חשוב את מה שבעת ימים. וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו, מה זה מגופה כזאת? כן? שמגופתו דיינו המכסה שלו לא מצומד וסותם את פתח הכלי, רשי בתורה אומר בדיוק ההפך, כן? שהצמיד היינו מגופתו והפתיל זה לשון חיבור. על כל פנים, וכל כלי פתוח השן צמיד פתיל עליו, דורשת הגמרא, איזו כלי שתומתו קודמת לפתחו יותר מכלים אחרים. זאת אומרת שהתומה שלו ממהרת יותר, מקדימה לפתחו יותר משאר כלים, ואומר זה כלי חרס. למה? בשאר הכלים אם נופל שרץ לתוך כלי כדי שיתאמה צריך ליפול ולגעת בדפנות או בתחתית. אבל בכלי חרס הוא קצת ממהר, אפילו שהוא עוד באוויר. שנייה קודם, נכון הוא עתיד ליפול, או נגיד מישהו הכניס שרץ מת עם חוט ותלה אותו באוויר. אז הוא כבר מתאמה, מתי בכלי שאר כלים הוא יתאמה? אם תוריד עוד קצת החבל והשרץ המת ייגע בדפנות. אז אם כן, אומרת, איזו כלי שתומתו קודמת ממהרת לפתחו, הווה אומר, זה כלי חרס, שהרי הוא מתאמה, מעביר, גם אם הוא נמצא באוהל המת, הרי כל אשר באוהל המת, זה אבי אבות התומה, זה לא... אב התאומה זה אבי אבות התאומה, אז כל מה שתחתיתו מקבל תאומה. כלי חרס שאין לו צמיד פתיל, אז כל מה שבתוכו נטמא מאוויר מתאומת המת. אז אם כן, גם הכלי עצמו, הווה אומר זה כלי חרס. ומדייקת הגמרא, וכי אין צמיד פתיל עליו, הוא דתמה. שהתאומה נכנסת, אין מכסה, אז הוא נטמא. כן? אבל כן, זה התורה מחדשת באוויר כלי חרס. יש צמיד פתיל עליו טהור, למרות שהוא נמצא באוהל המת, כי הוא לא, אז לכאורה למה? הרי הוא יכול לקבל טומאה מגבו, נגיד זה הכלי חרס. אז אם זה נמצא תחת אוהל המת והוא מכוסה, אז באמת הטומאה מבפנים לא יכולה להיכנס. אבל מה אתה שואל? שיהיה כלי חרס מטמא מגבו, הנה ראיה מה פסוק שלא מטמא, כי אם יש עליו צמיד פתיל הוא לא נטמא, ואם תאמר שבכלי חרס מטמא גם מהחוץ, אז אפילו שיש עליו נכסה, יטמא באוויר, באוהל של המת, תומה, תביא אבות התומה, יקרין תומה על הכלי חרס מבחוץ, אלא ודאי בכלי חרס אין דפנות חיצוניות מטמאות. בסדר? אם משהו לא ברור, תעצרו אותי. כי המושגים הם פשוטים, ברורים. בסדר? גיא?
מה?
עוד פעם. מה המיוחד בכלי חרס? זה אתה הבנת? מה שונה כלי חרס משאר הכלים? כלי חרס מתמר רק מתוכו, בין בנגיעה, והחידוש הוא אפילו מעבירו. יגע תומה כאן או כאן, אם זה כלי חרס, לא נטמע. רק אם יגע כאן או בתחתיתו מבפנים, ואפילו בעבירו. אז הוא תמי כול. שואל את הגמרא, אבל ריבונו של עולם, בוא נגיד קל וחומר. אם יש לו כוח לטמא מאווירו מבפנים בלי שהוא נוגע, קל וחומר שהוא, מה שאין כן שאר כלים כדי שיתמא בתוכו צריך לגעת. אז אם שאר כלים מטמאים גם מגבם, למרות שהם לא יכולים לטמא באוויר, כלי חרס שיש לו כוח תומה כזה אבסולוטי שהוא נכון? שהוא מקבל תומה גם מהאוויר, בטח שהוא יקבל תומה יגע בו שרץ טמא כאן. אומרת הגמרא, אבל מה לעשות שבפסוק כתוב שכלי חרס שנמצא באוהל המת מקבל תומה רק אם אין צמיד פתיל עליו, אין מכסה, אבל אם יש צמיד פתיל עליו הוא לא מקבל תומה. ואם תאמר שכלי חרס מקבל תומה מגבו, מה אכפת לי שיש מכסה? הרי אפילו יש כאן מכסה והוא תחת אוהל המת, יקבל תומה מכאן, מבחוץ, מהחיצוניות שלו. ואם התורה אומרת שלא, מטמא סימן שזה המיוחד בכלי חרס, שיש לו פלוס ומינוס, החומרה שמטמא מתוכו, והמינוס שהוא לא מטמא מגבו. עכשיו ברור? יותר? אה? המושג. טוב, אז...
איך אמרנו שכלי סגור דווקא חרס?
איך?
הרי כתוב בכל כלי פתוח, כל כלי פתוח, לא כתוב דווקא כלי
חרס. אה, אז מדובר שם על כלי חרס. זה הפסוק. בכל כלי פרשס צמיד פתיל עליו, בכל כלי פרשס צמיד עליו תמה הוא. אתה שואל מי אומר שזה כלי חרס? כן? מי אומר שזה כלי חרס? כן, זה פשוט שזה כלי חרס, איך זה אני לא זוכר, על כל פנים זה ברור, בסדר? אז זה המבדיל, הלאה, נלך הלאה. אומרת הגמרא, אז לכן אתה לא יכול להציע שכלי חרס יטמא בגבו, הפסוק אומר אחרת. אז אומרת הגמרא, אז בוא נלך הפוך. בוא נגיד, קל וחומר, שכל הכלים האחרים שהם לא כלי חרס, מה אמרת? לא מטמאים מהאוויר, צריכים לגעת. בוא נלמד קל וחומר שכן יהיה טמאו מהאוויר. ומה כלי חרס שלא מטמא מגבו? הוא לא, יגע בו 50 פעם שרץ מת בחוץ שלו. הוא לא מקבל תומה. בכל אופן, מתוכו, באוויר הוא כן מקבל. שאר כלים שיש להם כוח כזה לטמא גם מגבם, לא רק מתוכם, יטמאו בקל וחומר, גם אווירם. עכשיו סברה בדיוק הפוכה. שואלת הגמרא, ויהיו כל הכלים מטמאים מאווירם, מקל וחומר ומה? כלי חרס שאם מטמא מגבו, מטמא מאווירו, כל הכלים שמטמאים אף מגבם. אם נוגע שרץ מת מהגב שלו, מהחוץ שלו, הוא מטמא, קל וחומר שהוא יטמא את הבפנוכו שלו, אפילו שהוא לא נוגע. כל הכלים שמטמאים אף מגבם, אין עודים שמטמאים באווירם. הוא אמר קרא, בקשר לשרץ שנופל לאוויר כלי חרס, תסתכלו כאן בפסוק הראשון עם שני העיגולים האדומים. וכל כלי חרס אשר ייפול מהם
אל תוכו.
כל אשר בתוכו, פעמיים כתוב המילה תוכו. וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמא ואותו תשברו. מה זה תוכו? תוכו של זה, ולא תוכו של שאר כלים. התורה אומרת בכלי חרס יש חידוש מיוחד, שאם השרץ תלוי באוויר, לא נגע בכלי כבר מטמא. זה דומה לאיזה תומת אוהל כזאת. אבל מה היא אמרה? בתוכו.
איך השרץ תלוי באוויר?
עם חוט. חוט. עם חוט. לא, מדובר על מת, מת, כדי, צריך להיות מת, שרץ מת. יש שם ענף, והשרץ תלוי דבוק על. או מישהו עם חוט, מוריד, ואין החוט לא מספיק ארוך להניח בפנים, כבר נטמע בכלי מתכת כדי שהכלי יטמא, צריך להנחית אותו על הדפנות או על הקרקעית. יש הרבה אפשרויות, בסדר? זה בסדר, חבר'ה?
כן, אדם צריך לעשות את זה.
בסדר, לא, לא מוכרח. הנה נתן, רחמים נתן דוגמה מצוינת. יש כלי חרס.
בוא אני... שלישי.
כן, או קוף, יש עוד דוגמה פשוטה. נגיד איזה שרץ. אני אתן לך דוגמה קלאסית. איזה שרץ שרוצה לאכול ארוחת צהריים. כן. אז הוא חיסו את הכלי חרס, לשמור על החום אחרי שבישלו איזה דבר טוב. עם ענפים, בא השרץ, הולך לטום, אבל הוא לא ידע שזה רותח שם. הוא קיבל מכת חום כזאת, עדים, ומת, אבל נשאר תלוי ודבוק על, על אחד. על... וכלומר, הוא צריך להיות בתוך החלל, מלמעלה לא יתאמר. או נוגע בחלל הפנימי, יכול להיות הרבה ציורי. בסדר. הוא רצה לאכול, לא משלו, אז... כן, יש כל מיני אפשרויות. הציורים הם רבים. השאלה העקרונות, הלאה. אומרת הגמרא, הנה, אז אי אפשר להגיד, זה לימוד מיוחד שהחידוש שאוויר כליחי, אוויר מטמא בלי שנוגע במגע בדפנות, זה מיוחד לכלי חרס. כי התורה אומרת אל תוכו, תוכו ולא תוך כלי אחר. שואלת הגמרא, רגע, התוכו האלו כבר דרשנו אותו בעמוד הקודם, ואני תוכו הדרשינו, מה אתה רוצה לנצל עוד פעם את הכרטיס הזה? המילה תוכו של כלי חרס כבר למדנו את זה בעמוד הקודם, שני לימודים. כל אשר בתוכו יטמע דורשים שכלי חרס מטמא אוכלים שבו אפילו מעבירו, בתחילת השיעור. וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו השני, לומדים גזירה שווה, ששרץ מטמא כלי חרס מעבירו. כך למדנו, אז כבר אתה מנצל את שניה בתוכו. אז מאיפה אתה רוצה עכשיו ללמוד עוד לימוד שרק הוא מטמא מעבירו ולא כלים אחרים? אומרת הגמרא, תשימו לב, כל בתוכו, כל תוכו, הוא בעצם משמש לשני לימודים, כי היה יכול לכתוב תוך, למה כתוב, כל כחבר אשר ייפול מהם אל תוך, אל תוכו, אז מה יכול להגיד אל תוך, מדבר על כלי, למה צריך לתוכו, או בכל אשר בתוך יטמע, מה צריך בתוכו? תוכו זה כאילו תוספת הוו נותנת לי עוד שני לימודים. זה הגמרא אומר. אמר קרא, אז שואלת הגמרא, והנה הדרשינו בעמוד הקודם למעט שאר כלים, עונה הגמרא, והנה ארבעה תוכו כתיבי. אז נספור, יש רק שתיים, אבל כיוון שאפשר לדרוש אותם בארבע, כל תוכו זה גם תוך ותוכו. ארבע תוכו כתיבי, וכל כלי חרס ישבו לו אל תוכו, על אשר בתוכו יתמר אותו תשברו. למה? היה יכול לכתוב תוכו בתוך, תוכו, תוך, תוכו, תוך. הוא יכול לכתוב כל אחד מהם תוך. חד לגופי, מה? שללמד שוחלים ומשקים שבתוכו נתמעים מהאוויר. זאת אומרת, כמו שאמרנו, ביצים יש בכלי הרבה הרבה, אז גם הפנימיות, האמצעיות שלא נוגעות, הם גם נתמעים. וחד לגזירה שווה ללמד שהכלי עצמו נטמע מהאוויר. אם יש איזה עכבר תלוי באוויר כלי חרס, אז הכלי נטמע ממנו. ואחד למעט תוכו של זה ולא תוכו של אחר, ללמד ששאר כלים לא נטמעים באוויר, מהאוויר, כמו כלי מתכת, רק בנגיעה. ואחד תוכו ולא תוך תוכו. כלומר, אם למשל... היה כלי מונח בתוך כלי חרס, והדפנות שלו יותר גבוהות, הפנימי מתנשא ויש אוויר כלי חרס בכלי חרס החיצוני, היינו כלי בתוך כלי, ואוויר, אז אתה לא יכול להגיד שהשרת שמטמא את האוויר כלי חרס, החלל החיצוני שבו, יטמא גם את הכלי הפנימי. או לחילופין, יש כלי בתוך כלי, הוא יכול לטמא רק את הכלי הראשון ולא את הכלי השני. על כל פעם, זה לומדים מהלימוד האחרון. אז אם כן, יש לנו ארבע לימודים. שואלת הגמרא, ולא יהיו כל הכלים מטמאים מגבם, אלא מתוכם, הוא בנגיעה. בסדר, שאר הכלים שיתמו מהאוויר אי אפשר, כתוב תוכו. אבל בוא נגיד ששאר הכלים לא יהיו יותר טובים במובן שהחיצוני מטמא. גם שאר הכלים כמו כלי מתכת יטמאו רק מתוכם. אמנם לא מאווירם כי אפשר ללמוד את זה. אבל כדי שיטמאו הם צריכים לגעת בתוכו. אבל אם נגעו בחיצוניותו, אז הוא, אפילו שהוא נגע לא נטמא כמו כלי חרס. ולא יהיו כלים מטמאים מגבם מלמתוכם ונגיעה מקל וחומר. מה כלי חרס שמטמא מאווירו בלי נגיעה? אינו מטמא מגבו, כל הכלים שאינם מטמאים מאווירם בלי נגיעה, אינו דין שלא יטמאו מגבם, קל וחומר פשוט. אמר קרא, בעניין טומאת האוהל, כתוב ככה, יפה, מה בטומאת האוהל, הפסוק השני שמופיע כאן, וכל כלי פתוח, אשר אין צמיד פתיל עליו טמא, הוא דיברנו קודם שאין לו מכסה, היי, היי הוא דכי אין צמיד פתיל עליו טמא, דווקא כלי חרס אשר אין לו צמיד פתיל, אין לו מכסה, אז הוא טמא אם הוא פתוח והוא בועל המת. היי יש צמיד פתיל עליו, אז הוא טהור. למה? מפני שהוא מכוסה. משמע דווקא כלי חרס, הכל כלים שבועל המת, בין שיש צמיד פתיל ובין שאין צמיד פתיל, עליהם, אז זה מטמא. למה? כי גם אם יש מכסה, אז אוויר אוהל המת מטמא מגבו. כי אחרת התורה לא יכולה להגיד רק לכלי חרס. סימן שבשאר הכלים כן מטמא גם אם זה מכוסה. זה ספציפית רק לכלי חרס. הגענו למשנה הבאה. עכשיו ניתן כאן הקדמה. אתם יודעים, כתבנו גם פסוקים על הלוח. יש שני סוגים, יש כלי שטף וכלי חרס. זה דבר אחד. מה זה כלי חרס? מה שדיברנו עכשיו. מה זה כלי שטף? כל שאר הכלים שאפשר לתאר אותם על ידי טבילה במקווה. כלי חרס לא נתאר. שבירתו, אין לו טבילה במקווה. יש גם כלי עץ וכלי מתכות. כלי עץ ודוגמתו ומתכות. יש הבדל. פשוטי כלי עץ, אם למשל אתה עשית ניקח דוגמה, קיסמים של הסינים שאוכלים את האורז, אז בעצם עשית אותו כלי או מספר כאלו כל מיני, אבל אין לו תוך, אין לו קיבול, אין לו מיכל. אז פשוטי כלי עץ אינם מקבלים טומאה. כדי שכלי עץ יקבל טומאה, צריך להיות לו חלל, כי זה הוקש לסק. הפסוק הזה שאנחנו רואים, הכלי מתכות נכתבו בנפרד. אז מה סק יש לו תחולה? מיטלטל מלא וריקה, אף כל מיטלטל מלך. אז זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים להכניס לראש. יש כולה בכלי עץ, שאם עשית נגיד, ראיתם פעם את המקלות שהסינים אוכלים את ה... או סתם, מה? כן, או פלטה, או אפילו מצקת כזאת שמגרדים את העוגה מעץ, כל מיני... כן, או מערוך. זה פשוטי כלי עץ, לא מקבלים טומאה. אבל פשוטי כלי, כמובן, אבל אם זה קערה של עץ, או צלחת של עץ, או מצקת של עץ, או כף של עץ, מקבל טומאה כי יש לו חלל. מה שאין כן במתכות, מתכת, פשוטי מתכות כן מקבלים טומאה. אבל מצד שני יש כולה במתכות, אם לא גמרת את פעולתו, את הכנתו של הכלי, גולמי כלי מתכות לא מקבלות טומאה. וגולמי כלי עץ כן מקבלים טומאה. מה זה גולמי? כלי שעוד לא גמרת לשפץ אותו עד הסוף. זה נקרא גולם. מה זה גולם? גולם זה דבר... מה זה? לא מושלם. אז הגמרא תסביר למה, כי המתכת יקרה. עד שאתה לא עושה את הפיניש, אתה לא מוכר אותה. אבל כלי עץ זה הולך בשביל עניים וכל... אז גם אם זה עוד גולם, לא עשית את כל השפצורים, זה בסדר. נראה את זה בגמרא, בואו נראה. אומרת המשנה, הטהור בכלי עץ, עכשיו יש כאן א' וב', מה שטוב באלף לא טוב בב', טוב בב' לא טוב באלף. כמו כל שרשרת המשניות. הטהור בכלי עץ, פשוטי כלי עץ שאין להם בית קיבול ולא מקבלים טומאה. טמא בכלי מתכות, כי כלי מתכת גם פשוטי מתכות, למשל מערוך מברזל, ממתכת מקבל טומאה. והטהור בכלי מתכות, כלים שלא נגמרה מלאכתם, למשל, עשית כלי עם בית קיבול של מתכת. אתה צריך לקבל טומאה, אבל כיוון שהוא עוד גולם, אתה רוצה עוד לשפצר אותו, אז עדיין לא נקרא כלי, לא יקבל טומאה אפילו שלא. וכאן בדיוק ההפך בכלי עץ. בכלי עץ, אם יש לו חלל קיבול, אפילו שלא גמרת, אתה מתכונן עוד לעשות לו כל מיני שפצורים, בוא נראה בהמשך, הרי זה כן מקבל טומאה. אז לכן הוא אומר, הטהור בכלי עץ, טמא בכלי מתכות, והטהור בכלי מתכות, טמא בכלי עץ. זה מה שהוא אומר כאן במשנה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, גולמי כלי עץ, מה זה גולמי כלי עץ? חקקת בית קיבול, אבל לא גמרת בעץ, עשית חלל, אז בעצם כבר צריך לקבל טומאה. אבל לא גמרת את המשימה, אתה רוצה עוד לעשות אותו יותר עמוק וכו'. תמאים, הוא פשוט איים, אבל כלי עץ שהוא פשוט בלי תוך, אפילו גמרת את מלאכתו, כמו, איך זה נקרא, קיסמים של הסינים. מקלות האכילה שמוכרים את האורז. לא יקבל טומאה, אפילו שגמרת אותו, כי אין לו תוך. אז הוא פשוט איים תיאורים. גולמי כלי מתכות, וגולמי כלי מתכות שלא נגמרה מלאכתם, תיאורים, אם זה גולם, אבל פשוט איים, כלי מתכת שאין לו בית קיבול וגמרת את עבודתו, מקבל טומאה. נמצא, כמו המשנה שלנו, טהור בכלי עץ, טמא בכלי מתכות, טהור בכלי מתכות, טמא בכלי עץ. עכשיו הברייתא מביאה דוגמאות, ואלו הם גולמי כלי עץ, שעדיין, מה זה גולם? לא גמרת את ייצורו. כל שעתיד לשוף, לשפשף אותו, עשית את הכלי, אבל צריכים עוד להחליק אותו. בדבר שמחליק, או לשבץ, לתקוע בו כל מיני סיכות לנוי, כן? להוסיף מהצד כל מיני מסמרים וכדומה, או לגרר, להחליק אותו במקצוע, או לקרכב, לעשות כל מיני צורות חריצים, לקשט את הכלי הזה, לעשות לו איזה מסגרת יפה, לנוי, או להטיח בטונס, זאת אומרת, היו לוקחים דג טונס, שהאור שלו כמו נייר זכוכית, מחוספס, כמו שהנגרים לוקחים נייר זכוכית לשפשף, או שמחובר, כן, או שהוא מחוסר כאן, הוא רוצה להוסיף לזה כאן, או עוגן, שפה, שעושים לכלי לנוי, או אוזן, מה זה אוזן? זה האוזן, אתם רואים, זה האוזן, או אוזן, לחוס הכלי, תמה, למה? מפני שכלי עץ שגולם הוא מקבל טומאה, אם הוא פשוט בלי קיבול הוא לא מקבל טומאה, אבל עץ שמחוסר חתיתה, שעדיין לא עשית לו כלי קיבול, אם זה כלי עץ, אז הוא טהור. אומרת הגמרא, כלי עץ שמחוסר חתיתה, פשיטה כבר אמרת, פשוטי כלי עץ, לא מקבלים טומאה, מה אתה צריך לחזור אל זה? לא צריכה כדחקה פיזה, הוא לקח בול עץ, שיכולים לעשות איתו קו. קו זה שישה לוגים. אתה יכול לעשות חלל, מיכל שמכיל שישה לוגים. והוא עשה רק שני לוגים או שלושה לוגים. זה החידוש, שכיוון שהמטרה, העץ שאפשר לאכול מתוכו יותר, זה לא מקבל טומאה. אפילו שיש לו קצת כבר חלל. לא צריך דחה קפיזה, קפיזה שלוש לוגים, בקווה, בעץ שאפשר לעשות איתו קף, שזה שישה לוגים. אז לכן, כיוון שזה דעתו, למרות שכבר אפשר לשתות בו מים, כי יש בו קצת כלי קיבול, אבל המטרה שלו יותר לא מקבל טומאה. ואילו הם גולמי כלי מתכות שלא מקבלים טומאה, כל שעתיד לשוף, דוגמאות, אם צריך, מה שאמרנו שבעצם בסדר, במתכות לא, לשוף הוא צריך עוד להחליק את הברזל, או למרוח לו חומר מבריק, או לשבץ כל מיני משבצות זהב לנוי, או לגרר, להחליק כלי כסף וזהב, או לקרקר חריטות של ציורים, כמו בגביעים וכדומה, להקיש בקורנס, להשולות את הבליטות, או צריכים לשפצר כאן, או מחוסר כאן, או עוגן, או אוזן, טהור וכלי מתכות, אפילו שיש כלי קיבול, כיוון שהוא עדיין גולם, למה הוא גולם? כי עוד לא גמרת את הייצור, הרי זה מחוסר כיסוי טמא, טהור. אבל כלי מתכת שמחוסר כיסוי טמא, כי הכיסוי הוא לא מגוף הכלי, זה כאילו כלי אחר. הראיה, לפעמים יש פרסום בעיתון, מוכרים כלי נירוסטה, אומר לך שישה חלקים. אתה מסתכל בציור רק שלושה. אתה אומר, מה זה? הוא אומר, לא, גם המכסה הוא כלי. אז תספור, סיר ומכסה, סיר ומכסה, יש לך שישה חלקים. זה כן. הלאה. שואלת הגמרא, מה ישנה אני, מה הסברה שגולמי כלי עץ, אתה אומר, מקבל טומאה, וגולמי מתכות לא מקבל טומאה, מה הסברה, מה ההיגיון? שני טעמים אומרים. רבי יוחנן אמר, אוילו לכבוד עשויים, הרי כלי מתכות, כלי עץ, למי הולך? להמון העם. פעם היו, לא היה כסף, היום הסכום מאוד זול. פעם זה... מאוד זול היום, כן? אני זוכר, מי שהיה מקבל לחתונה סט של סכום, לפני 45 שנה, זה היה משהו. אבל היום מתביישים לתת סט של סכום. כלום. היום בכלל נותנים צ'יק צ'ק. מי שבא עם התנה כבר לא מקובל. עוד בירושלים יש עוד צניעות, אבל בכל אופן. כן? זה מה שהוא אומר. או... אז אם כן, אומרת הגמרא, כן, בשביל גיא אנחנו נחזור לפרינציפ שתבין. זה בסדר. תשמע, הגמרא אומרת ככה, גולמי כלי עץ מקבלים טומאה. גולמי כלי מתכות לא מקבלים. מה זה גולם? כלי, גולמי כלי עץ מקבל טומאה. וגולמי כלי מתכות לא מקבל. גולמי, לא פשוטי, לא פשוטי. מה זה גולם? אתה רוצה לייצר כלי. אבל לא סיימת את כל הקישוטים, את כל השפצורים, את כל השפשופים. אז בכלי עץ, גם אם לא גמרת, יש לו בית קיבול, מקבל טומאה. בכלי מתכת, עד ש... כלי מתכת בפשוטי, כלי מתכות כן מקבל טומאה, אבל אם לא גמרת, הוא עדיין גולם במובן שאתה רוצה לעשות, נגיד בגבי החריצים, לא יקבל טומאה. אז הגמרא שואלת למה, מה ההיגיון? עונה הגמרא ואומרת, לזה הגענו. רבי יוחנן אמר... אנחנו נמצאים בחפי עמוד ב', רבי יוחנן אמר, שורה רביעית, הועילו לכבוד עשויים, בניגוד לכלי עץ שזה לפשוטי העם, זה לכבוד. וכל זמן שלא נגמרת מלאכת הנוי אפילו, לא רואים לתכליתם, הוא לא ימכור אותם, או לא ייתן אותם, כי זה כבר משהו איכותי. רב נחמן אומר, לא, הועילו דמיהם יקרים. ועד שהוא לא גומר, זה לא מקבל את המס ערך מוסף שלו. חבל לו למכור אותם ככה. מהי בניו? מהי נפקא מינה? בין שני התמים, עונה הגמרא, איקה בניו כלי עצם. אם הוא עושה כלים, פעם היו עושים כלים מעצמות של בעלי חיים. אז מצד שהם יקרים, כלי עצם, נגיד של פיל וכדומה, זה יקר. אז זה יקר, אם זה צד יקר, אז זה כמו כלי מתכות, אבל מצד, מצד הכבוד, לא, זה לא כבוד לאכול בזה. אז, אז אם אתה בא מצד כבוד, זה כמו כלי עץ. מהי ביניי כמלא כלי עצם, שהם יקרים, אבל אין מלאכתם לכבוד. לפי רבי יוחנן, הגולם של כלי עצם מקבלים תומה. לפי רב נחמן, לא יקבל תומה. ואז לרב נחמן לטעמי, מה שהוא אומר, שדמיהם יקרים, הוא הולך שיטתו, הוא אומר, כלי עצם ככלי מתכות דמו, וגולמיהם לא מקבלים תומה, שדמיהם יקרים. אז זה מה שהוא אומר כאן, אומר כאן, מחלוקת רשב"א ורש"י, מה יהיה פשוטי כלי עצם, האם זה כמו מתכות, או כמו כלי עצם. רשב"א אומר, זה, בזה הוא דומה לכלי עצם, אבל רש"י אומר, מסכת שבת ועוד שזה באמת כמו כלי מתכות גם כן. אומרת הגמרא, מכלל שאם אתה אומר שגולמי כלי עצם מקבלים טומאה, אם הדיון הזה אם מקבלים טומאה או לא, משמע דכלי עצם עצמה מקבלי טומאה מדאורייתא, זאת אומרת פשוט לך שמקבלים טומאה, רק אתה שואל מתי מקבלים טומאה, נגמרו או לא נגמרו. אז, אז אומרת הגמרא, איך אתה, אתה רוצה להגיד שזה דאורייתא? כן? הרי, בכלל, אם אתה רואה את הפסוק, גם הפסוק שמדבר על כלי עץ וסק וכלי עיזים וכל מעשה עיזים, כל הפסוק הזה לא מוזכר בשם בכלל כלי עצם. הוא ודאי לא מוזכר בפסוק השני של מתכות, הפסוק האחרון שעל הלוח. אך את הזהב ואת הכסף ואת הנחושת. ואת הברזל והבדיל האופרת במי נידה. לא מוזכר שם הכלי עצם, וגם לא בפסוק, תראו כאן, בתורה אור, וכל בגד וכל כלי אור, וכל מעשה עיזים, וכל כלי עץ, התחתה, הוא לא מוזכר כלי עצם. אז אם כן, בכלל זה לא דאורייתא. אומרת המכלל, לכלי עצם מקבלים תומם דאורייתא, הרי כלים אלה לא הוזכרו. אומרת הגמרא, אין, כן הם מקבלים תומם מדאורייתא. דתניא, רבי ישמעאל בנו של רבי חנן ברוקה אומר, מה תלמוד לומר בקשר לכלי מלחמת מדיין, שם זה בדיוק פרשיות השבוע, כבר עברנו את זה, וכל בגל, כל קיור, כל מעשה עיזים, וכל כלי עץ תתחתהו. מה הוזכר כאן מעשה עיזים? הרי כל כלי אור כבר הוזכרו קודם לכן, אז כלי אור זה כולל גם עיזים. להביא דבר הבא מהעיזים, מן הקרניים ומן הטלפיים, שגם עצמות מקבל טומאה. אז לפי דעתו של רבי יוחנן בן ברוקה, בפסוק מוזכר גם כלי עצם. שר בימה וחיה מיניים, שכלי שעשוי מעצמותיהם מקבל טומאה. תלמוד לומר, וכל מעשה בא לרבות. אם כן, שאתה, אז מה צריך, מה תלמוד לומר, עיזים? אם יש ריבוי על הכל, פרט לעופות ודגים. מעצמות של עופות לא מקבל טומאה. כן, חוץ מעיזים. למה אמרתי דגים? כן. או, עכשיו תשימו לב. המשנה הבאה עוסקת בשאלה מעניינת. יש שני סוגי שקדים. יש שקדים מרים ויש שקדים מתוקים. שקדים מרים, כשהם קטנים, הם עוד אפשר לאכול אותם מתוקים. כשהם בשלים, מקבלים את המרירות שלהם. השקדים הרגילים הם מתוקים כבר מההתחלה, אבל כשהם גדלים הם גם מתוקים וגם גדולים. אז אף אחד לא ילך לקטוף שקדים כשהם קטנים, כשהוא יכול לתת להם לגדול ולקבל במשקל אחר כך יותר. אז יש דין במעשרות, מתי זה מתחייב במעשרות, שזה הגיע לגידול שלו. כן? אז עכשיו יש הבדל אם אתה מגדל שקדים מרים או שקדים מתוקים. אז מה שיש באלף, אין בבית. מה שיש בבית, אין באלף. בואו נראה. אומרת המשנה. החייב במעשרות בשקדים המרים, מה זה? שקדים המרים, מתי חייב במעשרות שהם קטנים? אז אפשר לאכול אותם. כשהם גדולים אין מה לאכול, זה לא אוכל, אז לא חייב מסרות. אז מה שחייב בשקדים מרים, היינו כשהם קטנים, אז פטור במתוקים. במתוקים הוא לא חייב במסרות, כי לא רגילים לכתוב שקדים בעודם קטנים, כי לא שווה. אנשים מחכים עד שיגדלו ויהיה יותר מתוק או יותר גדול. והחייב במתוקים, מי שחייב במתוקים דהיינו כשהפרי גדול ונגמר פריו, פטור במרים, כי במרים גדולים זה מר, זה מר ולא טעים. יפה, אומרת כאן הגמרא. יפה. תנו רבנן. תמיד הברייתא משלימה, חוזרת על המשנה ומשלימה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שקדים אמרים קטנים חייבים. למה? הם עדיין אכילים, כי אז הם לא מרים. שדרך בני אדם לא אוכל אותם בצורה כזאת, וגדולים פטורים מן המעשרות. למה? שהם לא רואים כבר לאכילה. המתוקים, שקדים מתוקים, גדולים חייבים. למה? בגלל שנגמר כבר בישולם ודרך בני אדם לקטוף אותם ולאכול אותם. וקטנים פטורים, כי בני אדם לא קוטפים אותם, חבל. זה עוד לא בשל, למרות שהוא כבר מתוק, אבל לא ברמה הנכונה, גם מבחינת הגודל. אם הוא יכול לגדול יותר, אז הוא ירוויח יותר. רבי ישמעאל ורבי יוסי אומר משום אביו, זה וזה שקדים קטנים, בין מרים ובין מתוקים, כן? או, התוספות אומר הכוונה לשקדים מרים בין גדולים ובין קטנים, אבל נלך לפי רש"י, שקדים קטנים בין מרים ובין מתוקים, לפתור, אז זה פטור מהמעשרות. למה? שעדיין לא נגמר גידולם, למרות ששקדים קטנים כבר ברי אכילה, ושקדים אז שניהם לפתור מן המעשרות, שעדיין לא נגמר גידולם. מסתכלים על הגידול, איי, בשקדים מרים כשזה גדל זה מר, נכון, אבל הפרי כדי שיגמר גידולו זה מחייב אותו מעשרות. ואמר אליי, זה וזה שקדים גדולים בין מרים בין מתוקים לחיוב. למה? במרים, למרות שלא אין לו טעם, הוא כבר גדול, הוא גמר פרי, ובקטן ודאי, במתוקים ודאי שיהיה חייב. אמר רבילה, תוספות הולך ההפך, נראה את פירוש של תוספות, אומר כך תוספות. הכוונה לשקדים מרים, בין גדולים בין קטנים פטורים מהמסרות, גדולים משום שמרים הם, והנה אמרים לך קטנים משום שעדיין לא נאמר גידולם. הפירוש שלו יותר נראה. אמר רבילה, הורה רב חנינה בציפורי, כדברי האומר, זה וזה לפתור. כדברי האומר זה וזה לפתור, ולמאן דאמר זה וזה לחיוב, גדולים למאי חזו, מה פירוש אתה אומר שקדים מרים גדולים, מפריש מעשרות, למה זה ראוי? אמר רב יוחנן, כן, אם תאכל אותם ככה, לא תאכל, זה מר, אבל אם תמתק אותם על גחלים, זה יתמתק ויהיה טעים. עכשיו באים לנושא נוסף, על התמד, כן, שוב זה קשור לכאן ב... כן? עד כאן אנחנו עסקנו באמת במשניות, בשני עניינים, שדבר הנוהג בזה אינו נוהג בזה, ולהפך. כאן כבר עוסקים בעניין אחד, שדבר הנוהג בו בזמן מסוים לא נוהג בזמן אחר. עכשיו יש כאן שני דינים שאני אתן עליהם מהגדנה. קודם כל, כסף מעשר שני. אנחנו יודעים בשנים... אחד מההפרשות תרומות ומעשרות זה מעשר שני. בשנים א', ב', ג', ד' של שנות השמיטה צריך לתת מעשר שני. מה זה? צריך לאכול את זה בירושלים. אבל בדרך כלל החקלאים לא יכולים כל הזמן לעלות לירושלים. מה הם עושים? וחיי המדף של הפירות קצרים. הם פודים את זה ומחללים אותו מעל הכסף. את הכסף הוא שומר שעולה לירושלים, קונה בזה אוכל. כל מיני אוכל, פירות, ירקות, בשר, דגים. יפה, יש בזה קדושה. אז אם הוא בעצמו פודה, אז הוא צריך להוסיף חומש, יש דינים מיוחדים. עכשיו, מה מותר לאכול? הפסוק אומר, ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך, בבקר, בצאן, ביין, בשיכה, בכל אשר תשלח נפשך, ואכלת שם לפני השם אלוקיך. אז מהפסוק הזה לומדים שמים הם לא ניקחים. אם אדם רוצה להביא מים, אפילו מי עדן, הוא לא יכול בכסף מעשר שני, זה לא אוכל. עכשיו, יש דבר ביניים, לפעמים יש משקה שרצית לעשות ממנו תמצית מפירות, ישרת בו פירות, אבל עוד לא קלט, האם זה מים? אם זה מים, אתה לא יכול. אבל אם זה כבר מי פירות, אתה יכול בכסף מסר שני לקנות אותם. עכשיו, יש עוד דין. מקווה, כדי שיהיה כשר, צריך יהיה 40 שעה. של מים שלא שאובים. אחרי שיש מקווה של 40 שעה, אתה יכול לשפוך את כל המימות שבעולם לתוך המקווה, למרות שמבחינת ההרכב של המים כבר הרוב הם מים שאובים, אבל כיוון שהבסיס הוא מים שאובים, כל מים שנופלים עליהם, הם מתארים אותם. עכשיו, מקווה שחסר, 40 שעה, אם נופלים שלושה לוגים מים שאובים, פוסלים את המקווה. אבל יין שנופל לתוכו לא פוסל את המקווה. הוא לא מוסיף, אבל הוא לא פוסל. אומרת המשנה, התמד, לפי רעשי חרצני ענבים שורים אותם אחרי ואת הקליפות, אחרי שהוצאת מהם יין שחטת, אתה מנצל את זה למשקה כזה, תמד. אתה משרה אותם במים ושותה אותם, טעים, תמד. מין זול, משקה זול, כי מנצלים את השאריות, לא זורקים שום דבר. התמד, עד שלא החמיץ, המים עוד לא תוססים, אז זה מים. אז אינו ניקח בכסף מעשר שני, אבל מצד שני פוסל את המקווה. אם הוא מים, אמרנו שלושה לוגים במקווה חסר, פוסל את המקווה, אז אם הוא מים, לגבי מקווה הוא פוסל, לגבי היין, התמד, הוא אפשר לקנות בו כסף מעשר, אי אפשר לקנות כסף מעשר שני, כי הוא עוד מים. אבל לכן, אינו ניקח במעשר שני, הוא פוסל את המקווה. מי שהחמיץ, ניקח בכסף מעשר שני, ואינו פוסל את המקווה. למה? זה כבר לא מים. אז מי שהחמיץ, אז כבר הוא כן יכול לקנות בזה בכסף מעשר שני, כי זה כבר משהו, זה לא נקרא מים, אז זה כבר אפשר לקנות בזה, זה נקרא אוכל, ואינו פוסל את המקווה. עכשיו, לגבי ההמשך, יש דין כזה, שכל איש צריך לתת פעם בשנה, חודש אדר גובים, מחצית השקל. יש מחלוקת ראשונים מאיזה גיל. יש אומרים מגיל 13 שנה ויום אחד, תביא שתי שרות, כבר חייב מחצית השקל, כל גבר. ואילו דעות אחרות בראשונים, רק מגיל 20 מביאים מחצית השקל. עכשיו, מי שמביא מחצית השקל, היה צריך, כן? מתי מביאים את זה? עד חודש חודש ניסן, כי ראש חודש ניסן מחדשים את הקופות, מהם קונים קורבנות ציבור, המטרה של מחצית השקל, שכולם יקנו יחד את הקורבנות, יהיו שותפים לזה. מי שנותן מחצית השקל, מוסיף מטבע קטנה, שנקראת כלבון, מין עמלה שהוא נותן. למה הוא נותן את זה? יש אומרים, כדי, לפעמים במתכת חסר, הרי המתכת פעם הייתה לפי שווי המתכת, לא לפי ערך, נגיד אם זה כסף, משקל, לפעמים זה משתפשף, משימוש, אז מוסיף כלבון, או כן, או להוצאת השולחני וכו'. יש מחלוקת במסכת שקלים, אם דווקא אם נותן שקל שלם, מוסיף כלבון, או גם כשנותן מחצית השקל. טוב, כאן רש"י אומר גם מחצית השקל, אומר את המשנה. או, יש עוד דבר, אדם צריך לסר, מעשר בימה מהנולדים בצונו ובעדרו מבקר ומצון הטהורים, אחד מכל עשר, הוא מעביר אחד אחר שני, והעשירי יהיה קודש. עכשיו, יש דין כזה, ששותפים בעדר, נגיד קיבוץ, פטור ממעשר, מלסר את הנולדים באיראן. למה? שכתוב יהיה לך, למעט שותפים. אז זה יסוד חשוב לגבי מעשר בימה, אחד מהמעשרות, מה עושים את זה? זה קורבן, אוכלים אותו בירושלים, הבעלים. אז בעשר בימה שנולד בצנוב קרו, הוא צריך לתת עשירית מכל העדר של אותה שנה. אבל שותפים פטורים לעשר. עכשיו יש דין כזה, שאחים שיורשים, כל זמן שלא חלקו את הירושלים, נחשבים תפוסת הבית, ונחשב כמו הממון של אביהם, לא כממון השותפים. אז כל עוד שזה תפוסת הבית, ויש להם עדר, הם צריכים לתת מעשר בימה. אבל אם כבר חילקו ביניהם, ואחר כך הם ייחדו את כל הירושה מחדש, כבר שותפים, אז הם פטורים. נראה את המשנה, המשך המשנה, אחים השותפים, כשחייבים בכלבון, אחרי שחלקו את הירושה, הרי הם כשר שותפים, כשנותנים שקל עבור שניים, חייבים בשני כלבונות, אז הם פטורים מעשר בימה, כי שותפים פטורים מעשר בימה. וכשחייבים במעשר בהמה, עדיין הוא שעדיין לא חלקו את הירושה, הם עדיין בתפוסת הבית לפני הירושה, אז נחשבת כממון אביהם, פטורים מן הכלבון, כשם שהאבא שלהם היה פטור, אם היה נותן בשבילם, אותו דבר גם הם פטורי. טוב, נראה הלכה. טוב, אני מקווה שהיה ברור. הלכה. דף קפה. יש לכם? כן. דיני העיסה. מקפיד שלא יתערבו. שתי עיסות שנוגעות זו בזו. כל עיסה בנפרד אין שיעור חיוב הפרשת חלה. אין כמות מספקת. אבל כיוון שהן נוגעות זו בזו, הרי הן מצטרפות לשיעור חיוב הפרשת חלה. אבל בתנאי שאין מקפידים שלא ייגעו ויתערבו היסוד זו בזו. אולם אישה שלה ששתי יסוד מסק, והיא מקפידה שהיסוד לא ייגעו ולא יתערבו זו בזו, גם אם אתה עירה שהן נוגעות, נגיד, זה יישא עם מלח וזה יישא בלי מלח, זה כמחמלה וזה חלק כמחמלה, היא רוצה לעשות, יש חלק שאוהבים ככה, בריאות או סיבות אחרות, אז היא מקפידה, אז גם אם זה נוגע, זה לא מחייב. מפני שהיא לא רוצה. שעה שאלה של היסוד בזו, מקפידה שהיסוד לא ייגעו ולא יתערבו זו בזו, גם אם אתה עירה שהן נוגעות זו בזו, ודבוקות זו לזו, אינם מצטרפות לחיות הפרשת חלה, שבאופן זה אינם נחשבות לעיסה אחת. חומרים שונים, שתי יסוד עשויות מיני חומרים, כגון באחת היסוד ערבבו קרקום, בשנייה לא ירבו, או שבאחת היסוד ירבו דבש, ביצים, שומן או חמה, בשנייה לא ירבו חומרים אלו, מן הסתם מקפידים שהיסוד לא ייגעו ויתערבו זו בזו. לכן אם יראה שנגעו, לא מצטרפות לחיוב הפרשת חלה. שתי יסוד שנילושו כל אחת לפני הצעה, אם הן עשויות מאותם מיני חומרים, ורק בגלל שיש לי בעיה, כלי על אישה הוא קטן, ויש הרבה אורחים בשבת, אז האישה עושה את זה בשני כלים, לא היה אפשרות ללוש נחת, מן הסתם אין מקפידים על כך שלא יגעו את זו, ומאחר לשעתם נוגעות הן דבוקות זה בזה, אז הן כן מצטרפות, בגלל שמה שהיא עשה את זה בשני כלים, כי לא היה לה מספיק כלי גדול לכמות שהיא צריכה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, רבי חנניה בן הקשה, רצה הקדוש בחוץ.